ברכותיי אשר זה נמסר לזכות אבים הורים ימים מורתי שיחיו ולזכות משה לבן פשדים לא נשמעת רק בשמו בן רב חיים אליעזר. ואנחנו נלמד את הנושא המאוד חשוב של פרשה שנאמרה ונשנית על פי הספר בן מלך בחלק א' במאמר ג'. במבנה התורה שבכתב מצינו הרבה מצוות שחוזרים ונשנים או שחזרות ונשנות כמה פעמים בכמה פרשיות. ויש להן מה הטעם בהכפלת מצווה שכבר נאמרה ולשם מה נכתבה פעם נוספת. כתוב בגמרא ואמר אביי דאמר קרא אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי כי עוז לאלוקים מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין טעם אחד יוצא מכמה מקראות. וברש"י אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי אבל שתיים לא דיבר אלוקים לשמוע אחת. בואר שם בגמרא או ברש"י שאם שניים אומרים טעם אחד משני מקראות אחד מהם בוודאי טועה. דקיימלון לא נכתבו שני מקראות לטעם אחד. המערשה שם כותב מדייק שאין טעם אחד יוצא מכמה מקראות שאין זה חוכמת אלוקית לדבר כפול שאף באדם הדיבור מיותר וכפול אינו חוכמה. אז לא יכול להיות שיש שני מקראות שאומרים דבר אחד. ואם נאמר שהחזרה והכפילות אינה לשם זירוז וחידוד תוקף החיוב, כי בדרך כלל ישנם שינויים בין פרשה אחת לרעותה, הן שינויים בסגנון והן שינויים משמעותיים, והדבר צריך ביור רב, שמאחר שמדובר באותה מצווה עצמה, מדוע היא מופיעה בסגנונות שונים ובהדגשים שונים. כתוב בדברי חז"ל בכמה מקומות, תנא דבר רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. כך בסוטה ג' עמוד ב' ועוד הרבה מקומות. כלומר שהטעם שחזרה ונשנית היינו משום שישנם הלכות ודינים שלא נשנו בפרשה הראשונה והתורה כתבה אותם רק בפרשה השנייה. אבל מאמר זה צריך ביאור, כי מחמת דין נוסף שהתורה באה לחדש מצווה זו צריך לחזור ולשנות כל הפרשה. ולמה לא השמיע לנו התורה גם את הדינים האלו בפרשה הראשונה? ולשם מה יש לחזור ולכתוב את כל הפרשה השנית? כדי להשמיע לנו דינים מחודשים אלה. כפי שתמר אור החיים לגבי מצוות ברית מילה שנשנתה בפרשת תזריע, אחר שכבר נכתבה בפרשת לך לך. וביום השמיני כותב אור החיים צריך לדעת למה הוא צריך לצוות לזה. ולא כבר אמרה תורה בפרשת לך לך כל פרטי דיני מילה. ואם להודיע שצריך למול ביום ולא בלילה, גם להודיע אפילו בשבת, כמו שדרשו חז"ל, ביום אפילו בשבת, קשה למה לא רשם השם פרטי דינים אלו שם בפרשת מילה שנכתבה בפרשת לך לך? אין שם באור החיים הקדוש. אז נראה ביור שהטעם היסודי לכל מצווה שנאמרה פעם אחת, וחזרה תורה לשנותה פעם נוספת, היינו משום שמצווה זו באה מטעם כמה עניינים שכל אחד בפני עצמו גורם לחיוב מצווה זו. והשנות הדברים הוא משום שכל עניין ועניין שבמצווה קובע פרשה לעצמו שיאמר בציווי מיוחד מצד אותו עניין. ואכן משום העניין המחודש נובעים דינים מחודשים נוספים. והוא יסוד גדול שכל מצווה בתורה אשר חוזרת ונשנית בכמה פרשיות אין זה רק לשם זירוז ותוספת ציווי לחיזוק קיומה, אלא כל פרשה באה לחדש לנו גדר חדש וגוון נוסף במצווה. ובכל פרשה נתחדשו ונכתבו דיני המצווה הנובעים מעניין המצווה של אותה פרשה. ודינים הכתובים והנדרשים בפרשה אחת לא שייך לכותבם בפרשה אחרת, שדינים אלה שייכים לפרשה זו דווקא, ומטעם עניינה הם באים. כלומר שכל מצווה ומצווה ממצוות התורה שקבע פנים וצדדים לה והרי היא בעלת כמה גוונים, אזי נאמרה מצווה זו בכמה פרשיות בתורה ובכל מקום מופיע צד מחודש וסיבת חיוב נוספת של אותה מצווה, ובסגנון מיוחד המבטא את עניינה ותוכנה המחודש של המצווה. ובכל פרשה כללה התורה גם פרטי ההלכות והדינים השייכים לאותו גדר שנתחדש בו, וכפי שנתפרשו הדברים שם. ומיושב היטב מה שתמנו על המאמר, כל פרשה שנתנית לא נשנית על דביר בשביל דבר שנתחדש בה, שאין הכוונה רק לתוספת הלכה מחודשת, אלא שכל פרשה נוספת באה ללמדנו עוד גדר ותוכן מחודש שנתווסף בכללות המצווה. ואותו העניין המחודש הוא המחייב את ההלכות המסוימות הנלמדות והמתחדשות בפרשה שנשנית. ומכיוון שבכל פרשה שחזרה ונשנית מבוארת סיבה נוספת ותוכן מחודש במצווה זו, לכן כל פרשה מתייחדת בסגנון משלה, כפי הראוי לעניינה המיוחד. וכן מקומה בסדר פרשיות התורה נקבע לפי התאמת תוכן עניינה לספר זה או למקום זה. וכן כל חידושי הדינים הנוספים שבכל פרשה או פרשה נובעים ומתחדשים מעניינה המסוים של המצווה שנתחדש בפרשה זו. הנה כי כן, כאשר אנו באים ללמוד ולדעת את מהות תוכנה של מצווה מסוימת מתוך לשונות המקראות, יש שבפרשה אחת עולה ומתבהר כי עיקר יסוד המצווה הוא עניין מסוים, ואילו בפרשה אחרת מודגש יסוד וגדר אחר, ואין בכך כל תמיהה, כי אכן שניהם ישנם, וכל טעם כשלעצמו די בו כדי לחייב מצווה זו, וכל העניינים הללו מתקיימים בעשיית מצווה זו כאחת. ואף שזו מצווה אחת, היא כוללת כמה פנים בקיומה, אבל היא מצווה אחת, ויש כמה גוונים וכמה פנים. ולכן הם התחלקו לכמה פרשיות, כדי ללמדנו בכל פרשה לפי הדינים של אותה פרשה, לפי ההקשר של אותה פרשה, את הגדר המיוחד של המצווה הזו. וכבר מסרנו על זה שיעור או שיעורים בעזרת השם, אנחנו נמשיך בכך. אני חושב שזה דבר מאוד יסודי. והנה בכל אלו הפרשיות החוזרות ונשנות, דרכה של תורה היא שכאשר נאמרת פרשה באופן מסוים, מתעלמים מהפרשיות האחרות, ואין מתייחסים לכך שכבר הוזכרה מצווה זו או סיפור זה בפרשה אחרת באופן שונה. וייתכן שהסיבה לזה היא משום שבכך מתבלט בתוקף הגוון המסוים של פרשה זו שיש בו מהלך עצמי. ואילו היו מתערבים כאחת, היה מטשטש תוקפו של כל אחד מהמהלכים בפני עצמו. והנה דבר זה שפרשה שחזרה ונשנית מצינו לא רק במצוות ואיסורים, אלא גם דינים משפטים, כמו דיני עבד שנאמרו בתחילת פרשת משפטים, ונאמרה בו פרשה והלכות נוספות בפרשת בהר, ועוד פרשה נוספת בפרשת ראי. ובכל אחד מאלו באים הדינים מצד גדרי חוב מחודשים שחלים מצד עניינה של אותה פרשה. כמו כן מצאנו בדיני הורג נפש במזיד, ובשוגג שנכפלו פרשיותיהם כמה פעמים בתורה, וכן דיני מכה בהמה נכפלו במשפטים ובאמור, מצוות הלווה ואיסור ריבית נאמרו במשפטים ונשנו בבהר, וחזרו ונשלשו בכתצא וכן רבים. מה שמצאנו בשס שבאיסורים שהסיר עליהם התורה בשתי עשרות, ולא מצאנו חידושי דין ונפקות בין לב אחד למשנהו, אומרים שלכן נכתבה כמה פעמים כדי לעבור עליו בשני לאווין, כמו שכתוב פסחים חפדלת, עמוד ב'. לפי מה שביארנו נראה שכפילות האזהרות באה משום שאיסור זה יש פה שני גדרים ועניינים שונים, ומצד כל גדר ועניין עובר עליו בפני עצמו. ומה שאמרו שם בגמרא, כל היכה דאיכא למדרש דרשינא ולא מקמינא בלאוי יתרא, איפה שאפשר לדרוש דורשים ולא מעמידים בלאווים מיותרים, היינו שלמרות שהכפלת הפרשיות יש בה טעם מצד רעיון המצווה שיש בה שני עניינים כמו שביארנו, בכל זאת ראוי שיהיה בתוספת זו גם דרשות שיש בהם חידושי הלכות, כי כן מסתבר שמאחר שיש כאן גדר חדש, סברה הוא שיהיה בה הלכות מחודשות הנובות מתוך גדר מחודש זה, ולא מסתבר להגמרה שלא יתחדש שום הלכה מתוספת הגדר המחודש. ורק בדלקה מוכרחים אנו לומר שכל משמעות הכפילות הוא רק לעבור עליו בשני לאווים. אמנם עצם הטעם לשני הלאווים הוא מצד הכפלת הרעיון בגדרי החיוב כמו שביארנו. והנה כאשר נאמרו בתורה שני להבין על דבר אחד, אם לוקה על כל אחד ואחד או לוקה פעם אחת, מצינו מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, שהרמב״ם בספר המצוות כתב שבכל מקום שאמרו בגמרא לעבור עליו בשני להבין, אינו ראוי לחשוב כל אחד כמצווה בפני עצמה, שכוונת הגמרא שעובר על הרבה הזהרות הכתובות בתורה, אבל הוא שם אחד, ואכן אינו לוקה על אחת, והטעם שכפלה התורה הציוויים בעזרות הם לחיזוק לבד, וכלשונו כי פעמים ישוב בעניין אחד בעצמו עזרה אחר, עזרה לחיזוק, וכן יבוא ציווי אחר ציווי לחיזוק. מה שמצינו בגמרא הרבה פעמים שלוקה כמה מרקיות על מעשה אחד, היינו רק אשר באותו מעשה עצמו נכללים כמה אופני איסור, וכל מה שאמרו אכל פוטיטה לוקה ארבע, תהיינו משום שפוטיטה הוא גם שרץ המים וגם שרץ האוף וכדומה. אבל הרמב"ן משיג על הרמב"ם וסובר שכשאמרו בגמרא לעבור עליו בשני לאווים לוקה שניים, ורק היכא דאיכא צריכותא ויאלפותא, אז אינו עובר על הלאו אחד. כשיש צריכות למה צריכים את שניהם, אז זה רק לוקה פעם אחת. כלומר שהיכן שנכתבה פרשה זו לצורך העניין, אין ללמוד מזה תוספת מלכות, אבל אם הוא מיותר בהכרח, נכתב לתוספת מלכות. אבל לפי דברינו, לכאורה כל אב שחזר ונשנה, באופן של פרשה מחודשת, מסתבר שיהיה בו תוספת מלכות מצד הגדר המחודש שנתווסף בו. ולפי זה, במקרה שדרשו בו הלכות מחודשות, שזה מורה שיש כאן פרשה מחודשת, יותר מסתבר שיהיה בו תוספת מלכות. וכמו שהוא מסביר, מבין הרמב״ם, שלוקים שניים, סליחה, הרמב״ם אומר שרק לוקה אחת, אבל הרמב"ן אומר שלוקה בשניים. ואם יש צריכות אבי אלפותה, למה צריך את שניהם? אז לוקה רק פעם אחת. אבל אולי זאת, אם הפרשה השנייה מיותר, אז בהכרח נכתב לתוספת מלכות. אבל לפי דברינו, עכשיו אנחנו אומרים, זה לא כהרמב״ם, כי הרמב״ם אומר שיש רק מלכות אחת. לפי הרמב״ן יש שניים, אבל רק במקרים מסוימים. אבל לפי דברינו, אם זה נכתב בשתי פרשיות, אז מסתבר שבכל פרשה יש גדר מיוחד, וגם יש מלכות מיוחדת, כי הוא עבר על הגדר הזה. זאת אומרת, אפשר להתווכח, לא. בסופו של דבר זה רק לב אחד, שנכתב פעמיים. אבל אפשר לומר שהלב הזה שנכתב פעמיים, כל פעם שנכתב, מגלה לנו על פן חדש של הלב. וכשמגיע המלכות, תעברת על הפן הזה של הלב, ועל הפן הזה של הלב. עברת על רצון הבורא בכיוון אחד, ועברת על רצון הבורא בכיוון השני, ולכן לוקה שניים. אבל כמובן, זה לולי דברי הראשונים. ועכשיו, שראינו לדעת שהטעם שנשנו חלק ממצוות התורה כמה פעמים, היינו כדי להורותינו בכל מקום צד נוסף, במהותה וגדרה של אותה המצווה או העזרה, ואשר משום כך נכתבה כל פרשה בספר, ובמקום הטוען את עניינה ותוכנה המיוחד. אם כן, כאשר נבוא לדון במצוותיה של תורה לחקור מהותם וגדרם, הרי עלינו להתבונן הן בסגנון ולשון התורה, שנאמרה בה אותה מצווה, ואין מקום שבו בחרה התורה לכתוב מצווה זו, שהם עדני הפז שהמצווה מיוסדת עליהם. נוסף על עיקר העמקה לעמוד על יסודה בגדרה של המצווה מתוך פרטי ההלכות והדינים שנשנו בה, אשר מהם נלמד להשכיל ולדעת מקורה ועיקר עניינה של אותה מצווה, נימוקה וטעמה. ידיעת תוכנה ועניינה של כל מצווה אינה רק לשם ידיעת הדברים מצד מצוות תלמוד תורה, אלא יש בזה גם שלמות והידור בעצם קיום המצווה. כי מתוך ידיעת עניינה והבנת תוכנה, ניתן לקיימה מתוך רגשות הנפש וכוונת הלב. וכך הוא הקיום הנכון של כל המצוות, שיפעל אדם מתוך רגש ולב, שמעורר בקרבו הרעיון והתוכן שביסוד המצווה. והדרך להגיע למדרגה הזו היא לעסוק בעיון עמוק בכל מצווה ומצווה, לברר היטב תוכנה, רעיונה וסודה, ולעורר בקרבו רגש ולב לעניינים האלו. אז בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נעמיק בזה יותר ונראה נפלאות מתורת השם. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.